עמית שדה, החכם הבא שעומד לעלות כאן, הוא MSC בווירולוגיה, זאת אומרת, כשהוא מדבר על הונאת הקורונה, הוא יודע על מה הוא מדבר ברמת ה... להסביר לכם איך זה עובד מאחורי הקלעים של הגוף שלכם. לא רק להסביר לכם מה עומד על המסך בטלוויזיה. קבלו אותו, עמית שדה.
בוקר טוב לכולם. שמח מאוד להיות פה. אוקיי, אז אני אעשה את זה ככה בזריזות. יש לי המון מה להראות לכם ומעט מאוד זמן, למרות שנראה לי שהתפנה חלון זמן קצת, אז אני לא צריך לרוץ ספרינט, אלא רק בקצב מרתון. ואני רוצה באמת לדבר איתכם על הנושא הזה של הפייק וירולוגיה, או על הנגיף שלא קיים. גם אני אוהב ממים, קשר לשיר, כן, יהיו פה כמה במצגת. אז אנחנו, נקודת הפתיחה שלנו בעצם, זה הנושא של בדיקות ה-PCR. והמסע שאני יצאתי אליו במחקר שלי, הוא נמשך כבר 3 שנים, ועדיין נמשך, והוא כולל הגשת בקשות חופש מידע ממטרד הבריאות, לגבי הבדיקות האלה. וגם תוך כדי זה כמובן קריאה של עשרות מאמרים מדעיים והתכתבות עם כל מיני חוקרים בנושא הזה. אז למה PCR? למה כל כך חשוב להבין את התרמית הזאת? כולכם מכירים את המגדל קלפים הזה שנקרא COVID, כל התרללת הקורונה, והכל בעצם, כל המגדל קלפים הזה נשען על, על בדיקות ה-PCR, כן? כל המסכות והסגרים והבדיקות והזריקות והאמנות וכל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, הכל יתאפשר בזכות ה-PCR השקרי הזה, אוקיי? וזאת לא הפעם הראשונה שהם משתמשים במודל הזה של שימוש בבדיקות שקריות כדי להנדס מגפה, וזה גם לא הפעם האחרונה, כן? הם המשיכו להשתמש בזה. ובעצם את המגדל קלפים הזה אנחנו צריכים לתקוף מלמטה. ככה אני רואה את הדברים. נתקוף את ה-PCR, שאגב, מתבסס על ההנחה שיש לנו איזשהו נגיף כלשהו שאפשר למצוא אותו עם ה-PCR. זה בעצם הבסיס למגדל הקלפים, ואותו אנחנו צריכים להפיל. ונתון קטן לתזכורת, במהלך חודש אוגוסט 21, בוצעו מעל 5 מיליון בדיקות לקורונה במהלך החודש הזה. 4 מיליון מתוכם היו PCR, שהניבו למערכת 200,000 מאומתים, כן, וזה היה המנוע שהניע את כל הדבר הזה ואת הסגרים וכל מה שאתם מכירים. אז בואו נדבר על בידוד הנגיף, כן, ולמה זה חשוב לנושא שלנו. אתם מכירים את התמונה הזאת בטח, ראיתם אותה יותר מפעם אחת, זה כמובן פייק, כן? גם הכדור הזה זה CGI, כן? אין דברים כאלה, זה הכל המצאה במחשב, זה לא קיים. בואו נדבר שנייה על השיטה המדעית, בתור רקע של, כדי להבין את הדבר הזה. השיטה המדעית בעצם מתבססת על איזושהי תופעת טבע, שקיימת, חשוב במובן הזה לדבר על תופעת טבע ולא תופעה מלאכותית. ואם אני בתור חוקר רואה איזושהי תופעה מסוימת, אני יכול לנסח היפותזה על סמך התצפית שלי, שתיתן הסבר לתופעת טבע הזאת, ואחר כך, בשלב הבא, אני צריך להעמיד ניסויים אמפיריים, וחשוב לציין כאלה שאפשר לבצע אותם, שהם ברי ביצוע, על מנת להושש או להפריך את אותה היפותזה. ובהקשר הספציפי של וירוסים ובקטריות וכל המיקרואורגניזמים, יש את רוברט קוך, מדען מפורסם מאוד, שהוא אחד מהאבות המייסדים של הענף הזה בביולוגיה, והוא ניסח 4 קריטריונים כדי להוכיח קשר סיבתי בין מיקרואורגניזם למחלה מסוימת שאותו אנחנו חושבים שהוא גורם לה. אוקיי? אז אלה 4 העקרונות, ואם אנחנו רוצים להוכיח את זה, אנחנו צריכים למלא את כולם. לא חלק מהם, אלא את כולם. בסדר? וניתן דוגמה. אני אוהב לצלול בים האדום, כזה אני מה לעשות. ונניח, תיאורטית, שהייתי רואה איזושהי תופעה של איזשהו אלמוג מסוים, שאני רואה שהוא מתחיל להיעלם, לחלוט ולהיעלם מהמערכת האקולוגית. וראיתי גם איזשהו דג חדש שלא היה שם קודם, שלדעתי הוא זה שפוגע באלמוגים. אוקיי? אז אני עכשיו רוצה בעצם לאסוף, אחרי שניסחתי את ההיפותזה שהדג הוא זה שגורם לבעיה הזאת, אז אני בעצם רוצה לאסוף חומר, את הדג הזה, מהמערכת האקולוגית שבו הוא נמצא, ולהתחיל ללמוד עליו, בסדר? ואני צריך כמובן להפריד אותו מכל הדברים האחרים ששוחים בים, כי אני רוצה ללמוד רק על הדג הזה. אז בואו רק נגדיר מה זה בידוד. בידוד לפי המילון זה להפריד מכל חומר אחר על מנת לקבל משהו בצורתו הטהורה או חופשית מכל דבר אחר. כלומר, כדי שנוכל לטעון שבודדנו וירוס או לא משנה כל ייצור חי אחר, אנחנו צריכים להפריד אותו מכל דבר אחר, לקבל אותו במצב הטהור שלו, ואז נוכל גם לטעון שבודדנו אותו. אז מה אתם אומרים? אם אני עכשיו אוסף ברשת כל מיני דברים, אני יכול לטעון שעשיתי בידוד של דג אחד? כל מה שיש ברשת זה דג אחד, סוג אחד? ברור שלא, נכון? אבל כמו שתראו תכף, הווירולוגים זה בדיוק מה שהם עושים. הם אוספים חומר ביולוגי, גס, שמכיל המון דברים, והם טוענים שזה הדרך שלהם לבודד. אבל בואו נענה ספציפית, האם בודדו את נגיף הקורונה, וניקח אותו כדוגמה, וזה כמובן נכון לגבי וירוסים אחרים, ולא רק זה, אלא אם באמת הם, אם הם בכלל בודדו אותו, האם הם עשו את זה מאדם חולה באופן ישיר, ולא באופן עקיף. אז מה עושים הווירולוגים? הם לוקחים דגימה, דגימת לוע מאדם חולה, במקרה של הקורונה זה בן אדם שיש לו איזושהי דלקת ריאות, מכניסים את זה לאיזושהי מבחנה, מסננים את החלקים הגסים, ובהמשך מעבירים את זה לצלחות כאלה שמכילות תרביות של תאים. במקרה הנפוץ ביותר הם משתמשים בתרבית של תאי כליית קוף. אנחנו נסביר למה דווקא הם משתמשים בזה, כי באופן אינטואיטיבי נשמע לנו שהם היו צריכים לקחת, שצריכים לקחת אולי תאי ריאה של בני אדם, כי קורונה היא מחלה ריאתית, אבל הם לוקחים, בוחרים להשתמש במשהו אחר. וכשלקחו את כל המרק הזה, שהוא לא מבודד, אין פה שום בידוד ותיאור של שום דבר, לא רק זה, אלא הם מוסיפים עוד דברים למערכת. במקרה הזה הם מוסיפים אנטיביוטיקה, הם מוסיפים סרום מעובר של פרה, ועוד כל מיני חומרים נוספים כדי להחזיק את התרבית תאים הזאת בחיים. מה שיש במטוש זה ההתחלה, ואחר כך הם מוסיפים עוד דברים, עוד ועוד דברים לתרבית תאים הזאת, ולא רק זה, אלא הם מעבירים את התרבית תאים הזאת מאחת לשנייה. הם מדללים את זה ומעבירים לתרבית חדשה, בדרך כלל עושים את זה שלוש פעמים. אז אנחנו מאוד מתרחקים מהדבר המקורי שהיה לנו, כי הוספנו עוד ועוד דברים והרבבנו אותם עם דברים אחרים. אז בעצם היה פה תהליך הפוך מבידוד וטיהור, ואחרי כמה ימים הם מסתכלים על התרבית תאים שלהם, ואם הם רואים שיש שם איזושהי תמותה של תאים, אז הם מכריזים בניצחון, בודדנו את הווירוס. אמיתי, כל מה שאני אומר לכם זה, אתם תכף תראו, זה כתוב. כלומר, לשיטתם של הווירולוגים, אתם רואים, זה כתוב פה למעלה, isolate a virus that we have isolated from an infected host and propagated in a culture. אתם רואים שוב כאן את ההבדל בין זה לזה, זה מבחינתם יש לנו וירוס. עכשיו זה מאמר מכונן, אחד המאמרים המכוננים מבחינת ההיסטוריה של הקורונה, פורסם על ידי קבוצה סינית. אתם רואים את התאריך בתחילת אמצע ינואר, ושם הם מכריזים שהם בודדו וגילו וירוס חדש, והם גם יודעים להגיד את המאפיינים שלו, ותכף נראה איך הם עשו את זה. אגב, הם עשו את זה, תסתכלו על ציר הזמן, על התאריך, דצמבר 21, הם אספו דוגמאות מאנשים שיש להם דלקת ריאות מסתורית ובלתי מוסברת, ואחר כך הם ידעו איכשהו שהם צריכים לחפש וירוס קורונה, כמו שאתם רואים מוקף פה בעיגול, גם זה שאלה איך הם ידעו לחפש את זה, ואחר כך הם בעצם עושים את כל התהליך שהסברתי, עכשיו הכל מפורט פה, אתם יכולים אחר כך, מי שרוצה לקרוא את זה. אגב, במקרה הזה הם לא השתמשו בתאי כליית קוף, אלא הם לקחו, אתם רואים מסומן שם בקו, patients undergoing surgery for lung cancer, כלומר הם לקחו תרבית של תאים סרטניים. למה סרטניים? שאלה מעניינת. כמובן כל התהליך הזה לא מלווה בשום ניסוי ביקורת, תמיד במדע אתה צריך להעמיד לצד המשתנה הבלתי תלוי שלך גם קבוצת ביקורת, כדי לראות שזה לא משהו שקרה לך במקרה. אז במקרה הזה לא הייתה קבוצת ביקורת, לא היה שום ניסוי ביקורת. ועל השאלה אם הם בודדו ישירות מאדם חולה, אז הנה אתם תראו מה כתוב כאן. מה שאמרתי, הם עשו after three passages, הם מעבירים את זה כמה פעמים לאורך התהליך, והם לא עושים את זה ישירות מאדם חולה. למה הם לא עושים את זה? אם תשאלו אותם, הם יגידו שאם לוקחים את זה ישירות מאדם, אין מספיק מהווירוס כדי להצליח לראות אותו. אוקיי? שזה הזיה, כן? אנחנו היינו צריכים להיות רחוקים אחד מהשני עם מסכות. למה? כי הווירוס הזה כל כך בקלות עובר מאחד לשני. אבל כשהם רוצים במעבדה, בתנאים כל כך נוחים לווירוס, להדביק את זה על תרביות תאים, זה לא עובד להם איזושהי סיבה, אז הם צריכים איכשהו לגדל את זה וליצור את הכמות הזאת המספיקה של הווירוס כדי לראות. אבל רגע, תגידו לי, יש לנו הוכחה, הנה, תמונה של מיקרוסקופ אלקטרוני, הנה, יש לנו, אנחנו רואים אותו. אז אתם רואים, נותנים לנו פה כל מיני חצים כאלה, כל מיני דברים שהם בכלל לא נראים כמו דומים אחד לשני, וזה הם אומרים, זה הווירוס, או שני הדברים המוזרים האלה. אבל גם המחברים עצמם מודים במאמר, שתסתכלו מה כתוב שם, שהחלקיקים, particles were generally spherical with some pleomorphism. Pleomorphism זה ריבוי צורות, כלומר, אם היינו מצפים שאם בודדנו משהו הוא יהיה דומה אחד לשני, אז פה הם אומרים לא, קיבלנו כל מיני דברים שבכלל שונים בצורה ובגודל, ובכל זאת הם החליטו שזה אותו דבר. עכשיו, המחברים של המאמר הזה יודעים ומודעים לחולשה של המחקר הזה, והם גם מציינים את זה בפרק הדיון. אתם אומרים, הם אומרים קודם כל, evidence for the presence of the virus includes identification in bronchoalveolar fluid in three patients by whole genome sequencing, שתכף נראה מה זה אומר, הריצוף של הווירוס כביכול, direct PCR and culture. אין פה שום דיבור על הפרדה ותיאור פיזים, הם פשוט אומרים, עשינו את זה רק בצורות העקיפות האלה, ואחר כך הם משתמשים בשפה מאוד כזאת ארטילאית, כאילו likely, that is likely the cause of the outbreak, ואחר כך הם אומרים פה, אתם רואים בסוף, although our study does not fulfill Koch's postulate, זה הנחות של קוך שדיברנו שחייבים לעשות אותם כדי להוכיח, הם עודים בעצמם, לא עשינו את זה. והם אומרים, our analysis provide evidence implicating, implicating זה מרומז, כלומר, הם עודים, אין לנו הוכחה, אין, אבל משום מה העולם המדעי בחר להתעלם מהדברים האלה ולהמשיך הלאה, כאילו הכל בסדר. אחר כך יש לנו את הנושא הזה של הריצוף של הגנום, כן, כי טוענים, הנה, יש לנו את הגנום של הווירוס, הצלחנו לעשות את זה. אז זאת אחת העבודות שטוענת את זה, פורסם בנייצ'ר, ואתם רואים שוב, תשימו לב לתאריך, אנחנו תכף נדבר על זה שנייה. עבודה שנעשתה עוד בדצמבר 2019, ומה הם עושים בעצם? כמו שאמרנו, הם לוקחים דוגמה, מרק כזה של ריר שיש אצל אדם חולה, ופשוט לוקחים את כל החומר הגנטי, ואתם רואים במקרה הזה הם קיבלו 56,500,000 חתיכות רצפים שונות, שאי אפשר כמובן להבין מזה כלום, אז הם נותנים לתוכנת מחשב להתחיל לסדר ולבנות את זה איך שהם רוצים. הם אומרים, אנחנו מחפשים וירוס קורונה, אז הם אומרים למחשב, תבנה את זה ככה שזה יהיה דומה לוירוס קורונה. אתם יודעים, זה מזכיר קצת את הניסוי המחשבתי הזה, שאם תיתנו לקוף מכונת דפוס ומספיק זמן, הוא יצליח להדפיס בסופו של דבר את כל כתביו של שייקספיר. זה בערך מה שהמחשב עושה, רק שהוא עושה את זה מאוד מהר, כי יש לו כוח חישובי מאוד גדול. אז הם כל פעם בונים רצפים אחרים, יוצא להם משהו אחר במחשב, אתם רואים גם פה, זה למשל, אתם רואים וריאציות של הגנום הזה, בתאריכים שונים, רק שהם מצאו גם לזה פתרון מצוין, במקום להגיד, זה שום דבר, זה חסר משמעות, כי זה יוצא כל פעם משהו אחר, הם פשוט קוראים לזה וריאנטים, בסדר? דלטה, אומיקרון, כל זה, זה פשוט יוצא לנו כל פעם משהו אחר, אז נקרא לזה בשם שנשמע, מפחיד. עכשיו, חשוב לזכור, אמרתי, תשימו לב לציר הזמן, כי במהלך דצמבר 2019, כשהמחקרים האלה נעשו, לא היה כלום, כלום. תסתכלו למשל למעלה פה, 8 בדצמבר, יש לנו שם 41 cases, ואחרי זה ב-12 בדצמבר 59 cases, ואתם רואים בציר הזמן, בהתחלה אין פה כלום, ממש, קו שטוח, לא קרה כלום בעולם ובסין. איפה זה התחיל? בסוף ינואר, כשבדיקות ה-PCR נכנסו לשימוש, פתאום עלייה אקספוננציאלית בכמות ה-cases. זה למשל עבודה שפורסמה על ידי ה-CDC הסיני, תסתכלו, ב-20 בינואר, כן, כבר בשלב מתקדם יחסית, יש לנו 201 cases בכל סין, מדינה של מיליארד ומשהו אנשים, 201 אנשים חולים בדלקת ריאות, ועל זה אתם הולכים וחוקרים ומחפשים משהו חדש, כאילו. מה לעזאזל קורה פה? אגב, קופים, למה הם משתמשים בתאי כליית קוף ולא בתאים אנושיים? אז בואו נראה עבודה שה-CDC עשו, ובה הם ניסו לגדל את הווירוס על כל מיני סוגים של תאים אנושיים במקרה הזה, ותסתכלו על כל השמות האלה של והאותיות של התרביות תאים, זה הכל תאים סרטניים או תאים מותמרים, כלומר, זה לא תאים נורמליים, זה תאים שהם עברו איזשהו שינוי גנטי. אני צריך טיפה יותר מדקה. ומה קרה בעצם, למה זה לא עבד להם? הם אומרים, no CPE אותו אפקט ציטופתי שדיברנו עליו, שהוא המדד לבידוד הווירוס, any of the cell lines except in virus cells. כלומר, זה פשוט לא עובד להם בתאים אנושיים, שהם הרי התאים הרלוונטיים לסיפור של הקורונה, נכון? לא תאי כליית קוף, מה לזה? זה מחלה קופית של הכליות שלהם? לא, זה מחלה בכלל של דרכי הנשימה. אז מה הקשר בין תאי כליית קוף לעניין הקורונה? כי זה לא עובד להם בתאים אחרים, אז הם צריכים לעשות את זה במערכת שהיא לא רלוונטית בכלל. מילה אחת על ה-PCR, זה עיקרון ההכפלה של ה-PCR, ואפשר לעשות הרצאה שלמה רק על כל הבעיות שיש עם הדבר הזה, אבל הנקודה המעניינת פה זה שערכת הבדיקה הראשונה של ה-PCR הומצאה על ידי וירולוג גרמני בשם קריסטיאן דרוזדן, וכל ערכות ה-PCR שבאו אחריה היו מבוססות על הדבר הזה. עכשיו, מה שמעניין שגם הוא פרסם את המאמר הזה של הבדיקה שהוא תכנן, בינואר, עוד שוב, עוד לפני שקרה בכלל משהו, ועוד יותר מדהים שבתוך 48 שעות הוא גם שלח את זה למערכת העיתון וגם הצליחו לפרסם את זה. זה דבר חסר תקדים בעולם המדע, בדרך כלל זה תהליך של חודשים. אבל איכשהו זה קרה באורך פלאי. ועוד יותר מדהים זה איך הוא ידע בכלל מה לעשות, כי הוא אומר פה בפסקה הצהובה, In the present case, virus isolates or samples from infected patients have so far not become available. כלומר, לא היה לו דגימות של וירוס כדי להתחיל לעבוד איתם. אז מה הוא עשה? תסתכלו על מה שכתוב כאן. We relied on social media reports announcing detection of a SARS-like virus. כלומר, הוא הלך לטוויטר, מישהו דיווח שמצאו איזשהו וירוס SARS, אז יאללה, בוא נתחיל לעבוד עכשיו על סמך הדבר הזה, כן? זה... המים הזה אני חושב יותר מתאר את משהו, מה שקרה שם באמת, אז גם זה בעיניי פייק. גם אגב ה-CDC שתכנן ערכת PCR בהמשך, עשה את זה על בסיס שום דבר, כי גם פה הם אומרים, אתם רואים בצהוב, since no quantified virus isolates of the 2019 nCoV are currently available, כן, הם אומרים אין לנו דגימה אמיתית, אז הם סינתזו במעבדה משהו מזויף ועבדו איתו, בכאילו, כן, ככה הם עבדו. אז זה סיכום. האם בודדו את הנגיף? אין שום תיעוד לכך. אתם מוזמנים לחפש בספרות המדעית בעצמכם, אבל אין. אלא אם אתם מקבלים את ההגדרה של הווירולוגים, שבידוד זה להוסיף דברים למערכת. האם הם מילאו את ארבע הנחות של כוח? לא. גם, תחשבו על זה רגע, כל הנושא הזה של אסימפטומטי, זה כבר מפר את ההנחה הראשונה של כוח, אז זה לא יכול בחיים להיות נכון. האם הם החלו את הסטנדרט המדעי במחקר על הנגיף? לא, יש פה רשימה שלמה של בעיות מבחינת המתודיקה המדעית שהם לא עשו אותם. האם לבדיקת ה-PCR יש תוקף או משמעות? בפירוש לא, ושוב אפשר לדבר על זה שעות, אבל אין לי זמן. מה שכן, אפשר בהחלט כן להגיד, האם ניתן לקרוא לזה פסאודו-מדע? כן. אז מה עושים? ואני מגיע לסוף. קודם כל לומדים, חשוב ללמוד כדי להבין את ההונאה ולהבין אותה בעתיד, כי הם מן הסתם ימציאו עוד וירוסים כאלה, אין לזה סוף, כן, אפשר להמציא אין סוף לווירוסים. מבינים שבריאות זה פונקציה של סביבה ואורח חיים בריא, ולא של גנים או בקטריות או נגיפים שבאים ומנסים להרוג אותנו. וחשוב מאוד, לא משתפים פעולה עם הבדיקות, כשהם עכשיו ניסו להחזיר אותם גם, אז כמובן לא משתפים איזה פעולה. ובעיניי הדבר הכי חשוב זה שאנחנו חייבים גם, אם השתכנעתם במה שאני אומר, זה לצאת, ואני ניסיתי לרתום הרבה פעמים אנשים לדבר הזה, זה גם לצאת לקמפיין הסברה לציבור הרחב, לחשיפת התרמית הזאת, כדי שאנשים בעצמם יבינו שהם לא יכולים לשתף פעולה עם הדבר הזה. ה-PCR הוא המנוע של המגפה, ואם אנחנו במור רגלינו לא נשתף פעולה עם זה, אז זה פשוט לא ילך להם. זהו, תודה רבה. מי שרוצה להרחיב... יש פה רשימה קטנה של דברים שאני עשיתי, וכמובן יכולים למצוא הרבה מאוד חומר ברשת, אז תודה רבה.
תודה רבה רבה לעמית שדה. אגב, PCR, לי יש איזשהו מכתב ממכללת כנרת, שאני יום אחד המסגר אותו ככה, ביג טיים, שכתוב לי שם, שחוץ מזה שהייתי תלמיד בעייתי, as you can guess, העיפו אותי כי סירבתי להיבדק. יאה! Yeah! אז...